בדרך לקראת הדיון בתורה ומדע, בפעם הקודמת עסקנו במעמדה של הסברה, וניסיתי להראות שאי אפשר יהיה להוריד את הבעיה מעל השולחן בטענה שבסדר, לסברה אין מעמד, האמונה היא מעל ה, לא יודע מה, מעל השכל, וכיוון שכך אז אנחנו לא אמורים להיות מוטרדים מבעיות מול תחומים חיצוניים, מול סברה, קרה לי זה באופן כללי, אבל לא משנה, כל מיני תחומים חיצוניים. זה דרך מאוד קלה לפתור את כל הבעיות, או לא להתייחס לכל הבעיות, כי פותרת אותנו מלהיזקק אליהן. אבל נדמה לי שזאת לא אופציה רצינית. אז זאת הייתה המטרה של הפעם הקודמת. עכשיו, תוך כדי, זה היה במסגרת לשים את את הכלים על על הלוח. זאת אומרת, יש את מצד אחד את הסברה, המדע, אז רגע נתקדם לקראת המדע, ומצד השני יש את התורה. אז אמרתי שבמסגרת שימת הכלים על הלוח, אז אני מתחיל עם הסברה ועם המדע. אחרי זה נגיד כמה מילים על התורה, למרות שזה, אני חושב שפה הדברים קצת יותר ברורים, ואחר כך ניכנס לתוך השאלות או הקונפליקטים. טוב, אם אנחנו רוצים להתקדם עכשיו מסברה למדע, הייתה פה איזושהי הערה, נדמה לי שלך, בפעם הקודמת, שמדע זה איזשהו סוג של מתודה או דיסציפלינה מאוד מאוד מסוימת, אי אפשר לזהות אותה באופן פשוט עם סברה. ולכן השאלה האם באמת שמתי את הכלים על הלוח, זאת אומרת, האם באמת כשאני מדבר על סברה, אז הנחתי על הלוח את המושג מדע. היום אני רוצה לטעון שכן, ובשביל לטעון את זה, אני רוצה להקדים קצת איזשהו מבוא כללי קצת על המושג הזה, מדע, כי אני חושב שבסופו של דבר, למרות שזה קצת יעסור בהיסטוריה, בסופו של דבר ההיסטוריה והצדדים שעולים בהיסטוריה מלווים את המדע ואת ההתייחסות למדע עד היום, ויש כאלה אפילו שמשתמשים בזה כדי לפתור את הקונפליקטים. אני חושב לא בצדק, אבל בשביל להסביר את זה אני צריך הקדמות. טוב, אז בתקופה העתיקה, ועוד פעם, אני כמובן, זה הכל הכללות, תמיד יש חריגים ויוצא דופן, הכל נכון. זה תיאור במשיכות מכחול רחבות. אוקיי? אז בתקופה העתיקה, המדע והפילוסופיה היו בעצם תחום אחד, כן? אריסטו לא הבדיל ביניהם. פילוסופיה בתרגום מילולי זה אהבת חוכמה, וחוכמה כוללת הרבה מאוד תחומים. לא הייתה הבחנה חדה בין מדע לבין פילוסופיה, כמו שאני אדבר בהמשך, ההבחנה הזאת חייבת אם עושים הבחנה כזאת, היא חייבת להיזקק למושג התצפית, שיותר מאפיין את המדע ופחות מופיע בפילוסופיה. כיוון שמושג התצפית לא היה משמעותי כל כך בתקופה העתיקה, אז בעצם גם המדע היה ענף של הפילוסופיה. זאת אומרת, לא הייתה דיסציפלינה מובחנת כזאת, כיוון שבעצם באמת לא היה הבדל במתודה. זאת אומרת, בסופו של דבר, כן, הדוגמה המפורסמת שנראית היום כל כך טיפשית, הטענה של ניוטון, של אריסטו, שגופים נופלים לכדור הארץ במהירות או בתאוצה שהיא פרופורציונית למסה שלהם. זאת אומרת, גוף כבד נופל מהר יותר, גוף קל נופל לאט יותר. בשביל לבדוק שזה לא נכון, לא היה צריך מאיץ חלקיקים. בשביל לבדוק שזה לא נכון, צריך לעלות על ראש של בית, או לא יודע, מקום גבוה, לקחת אבן כבדה, אבן קלה, לזרוק אותם ולראות שהן נופלות באותה מהירות. שזה לא צריך מאיץ חלקיקים. אז איך אריסטו נפל? איך אריסטו לא הבין שאין הבדל בעצם בין אבנים כבדות וקלות, או בין גופים כבדים וקלים? התשובה היא, כנראה הוא לא צריך לעשות את הניסוי. הוא לא צריך לעשות את הניסוי, כי היה נראה לו ברור שזה נכון בגלל סברתו. אז דבר, למה לקרא סבריי? כן? זאת אומרת, יש לי סברה טובה, למה אני צריך לעשות ניסויים? וזו אינדיקציה לזה שבאותה תקופה, החשיבות של הניסוי לא הייתה מאוד משמעותית, זה בטח לא היה אבן בוחן, לקביעה מדעית, האם היא עומדת במבחן תצפיתי, במבחן ניסיוני או לא. להגיד כהכללה שבכלל לא עשו ניסויים זה לא נכון. גם אריסטו עשה פה ושם ניסויים, הוא גם ניזון מתצפיות, זאת אומרת, אפילו המיונים שהוא עשה לבעלי חיים וכולי, הם תוצאה של תצפית, אי אפשר לעשות מיון של בעלי חיים בלי תצפיות. זה לא, אי אפשר להציג את זה בצורה גרוטסקית מדי. אז לכן צריך להיזהר קצת מהאנכרוניזם הזה, אבל אני חושב שכן נכון לומר שהתצפית לא הייתה מגדיר של העיסוק במדע. המדע לא היה מחויב לבדוק כל דבר בכלים תצפיתיים קשיחים או מדויקים עד כמה שאפשר, או חד משמעיים עד כמה שאפשר. הסברה התערבבה בתוך העולם המדעי בצורה מאוד, מאוד חופשית, ולכן באמת התחומים האלה לא היו לגמרי מובחנים, תחום הזה של מדע ושל פילוסופיה. עכשיו, ההסתכלות האריסטוטלית, כידוע, שלטה בכיפה במחשבה, אני מדבר כרגע רק על המערב, זאת אומרת שהמדע בסופו של דבר, אפשר לומר, משוייך למערב, לחשיבה המערבית. ההסתכלות הזו הייתה דומיננטית עד סוף ימי הביניים, כן, עד המאה ה-16, משהו כזה. עד שמה אריסטו היה, כן, דרגה אחת פחות מנבואה, כידוע, וכל מה שהוא אמר היה קדוש. בכנסייה, מי שיצא נגד אריסטו, נחשב, לפחות במקרים מסוימים, כופר. את אריסטו נתפס כאיזושהי אמת אלוקית, כן, הוא חשף את האמת המוחלטת. מי שלא מאמין בזה, זה פגיעה בעקרונות הדתיים. נכון שהנוצרים לקחו את זה רחוק יותר, אבל הסכולסטיקה היהודית גם התייחסה בצורה בסך הכל די דומה. גם הרמב״ם רואה אמירות של אריסטו כאיזשהן אמיתות שאי אפשר להתווכח עליה. זאת אומרת, זה לא מייחד רק את החשיבה הנוצרית. הם גם שרפו על זה. זאת אומרת, את מי שלא קיבל את אריסטו, אז זה לא רק שהוא לא למד כמה פרקים מהלכות יסודי התורה, אלא הוא גם לא למד יותר שום דבר אחרי זה. זאת אומרת, הרגו אותו פשוט. אז במובן הזה יש אולי הבדל, אבל ההתייחסות ברמה העקרונית היא התייחסות כאילו שמדובר פה בדברים שהם אמיתות מוחלטות, כן? זה מחייב. וזה למרות, או אולי בגלל, בהמשך אני אעיר על זה, שזה לא תוצאה של תצפית. זאת אומרת, זה לא היה, לפחות חלק מהדברים, הם לא תוצאה של תצפית, הם תוצאה של שיקולים פילוסופיים. ולכן בעצם התמונה הזאת ממשיכה מהתקופה היוונית עד סוף ימי הביניים.
זה שני הרמב״ם
התווכח
איתו קשות.
כן, היו דברים שהתווכחו. אני חושב שגם, אני עוד פעם, אני לא מספיק בקיא בפילוסופיה העתיקה, אני בטוח שהיו גם אחרים שהתווכחו עם אריסטו פה ושם. אמרתי, אני מדבר על
קדמות העולם.
בסדר, קדמות העולם זה לא מדע. קדמות העולם אפילו היום אני לא יודע אם זה מדע. הכוונה יסודות פילוסופיים, בסדר, ברור, גם האלוקות של בסדר, אבל גם האלוקות של אריסטו לא הייתה מקובלת על הרמב״ם. ברור, אני לא מתכוון שהרמב״ם היה אריסטו. אני מתכוון לומר שהקביעות המדעיות של אריסטו נתפסו הרבה פעמים כמשהו שהוא מחייב. עכשיו, אתה יכול להגיד שיש חריגים ויש יוצא דור, הכל נכון, לא חושב שרק אצל היהודים ומקומות אחרים היו חריגים. זה לא, זה תיאור בקווים עבים. מה קורה לקראת סוף ימי הביניים? לקראת סוף ימי הביניים מתחילים לעלות כל מיני ערעורים על ההגמוניה האריסטוטלית, אבל לא רק במובן של התכנים של התפיסה האריסטוטלית, אלא גם במובן של המתודה. זאת אומרת, התחילו ערעורים ששמו על השולחן את הוויכוח לא במישור של האם אריסטו צדק או לא צדק, במישור לא רק. במישור המדעי, האם אריסטו צדק או לא, וכן, גלילאו זה היה אולי דוגמה בולטת, שהוא בעצם היה זה שמצא שהגופים כן נופלים, בלי קשר למסה שלהם, פשוט עשה את הניסוי. אלא בדיוק זה, שהוא עשה את הניסוי. זאת אומרת, לא רק הקביעה התוכנית שלו, שהייתה לא אריסטוטלית, אלא המתודה שאיתה הוא ניגש אל הדברים האלה, היא בעצם הייתה אפילו הוויכוח היותר עמוק, מאשר הוויכוח התוכני. עכשיו, גלילאו לא התחיל את זה, זו תופעה שהתחילה כבר בשלהי המאה ה-15, שהתחילו להתעורר ניצנים של מצד אחד אולי ספקנות, ומצד שני, ראיית התצפית כאלטרנטיבה. זאת אומרת, אנשים התחילו להבין שאם אנחנו מתייחסים רק לסברה, אז מי אמר שאנחנו צודקים? ואז, ברגע שמתערער הבסיס לתפיסה המדעית, אז מחפשים אלטרנטיבה. מה יכול להיות האלטרנטיבה לסברה, לחשיבה הפריורית, חשיבה שקודמת לתצפית. והמועמד הטבעי היה התצפית. זאת אומרת, אנשים אמרו, טוב, בואו נבדוק את הדברים, ננסה לבנות משהו על בסיס תצפיות. זה מתחיל בסוף המאה ה-15, זה נמשך עד עמוק לתוך המאה ה-17, ואפילו אחרי. במאה ה-17 כבר מתחיל השלב הבא, אבל עוד רגע אני מגיע אליו. בעצם כשאנחנו מציגים את הדברים כך, אז זה לא ויכוח בשאלה מה אומר המדע, אלא זה ויכוח בשאלה מה זה מדע. ובשפה של היום, או של השפה מאוחרת יותר, אפשר לקרוא לזה עימות בין רציונליזם לאמפיריציזם. זאת אומרת, רציונליזם בניגוד לרציונליות. רציונליות זה להיות הגיוני. אתה יודע, רציונליזם זו תפיסה שדוגלת בהיגיון. זה לא אותו דבר. כן, אולי אני אביא דוגמה שלא לא לגמרי קשורה לעניין, אלא רק לשלבים מאוחרים יותר שלו. הייתי בישיבה, אז היה מישהו בשנה, שנתיים מעליי, אני חושב, שהיה חולה בצהבת הרבה מאוד זמן. בבגוש הייתי. והוא היה חולה בצהבת הרבה מאוד זמן, ולא עזב אותו. הוא היה מאושפז, יצא וחזר, שום חצי שנה הוא, אני חושב, המון זמן הוא לא היה בישיבה, אני כבר לא זוכר כמה זמן. באיזשהו שלב מגיע אליי איזה חבר שגם כן היה שם, והוא אומר, תשמע, הגיע שם איזה מחשה, שמיונים כאלה, שם לו יונים על הבטן, ותוך כמה ימים הוא חזר לישיבה. זה היה ממש מדהים, אבל בן אדם ראה את זה, זאת אומרת, הוא היה שם, זאת עדות ראייה, אני לא יכול להתכחש לה. אז חזרתי הביתה, סיפרתי להורים שלי את הסיפור הזה, תראו, היה דבר מדהים, עם יונים וזה, והוא חזרה לישיבה. ההורים שלי ספקו כפיים, מה עושים לי בישיבה שם, איזה מקום חשוך, נופקים לי את המוח עם כל מיני חשיבות אזוטריות ומיסטיות ולא מבוססות וכדומה, וקראו לי לחזור קצת לחשיבה רציונלית. ואז ככה הייתי קצת נבוך, אז שאלתי אותם, מה לדעתם זאת חשיבה רציונלית? אם בא מישהו ואומר לי, תשמע, ראיתי בעיניים ששמו יונים על הבטן של הבן אדם, ואחרי כמה ימים הוא חזר לישיבה, חצי שנה הוא חולה. אז בתור רציונלי אני אמור כן לקבל את זה או לא לקבל את זה? ואני חושב שהתשובה היא שבתור אדם רציונלי אני צריך לקבל את זה בחשדנות, זאת אומרת לבדוק, אבל בסך הכל אם יש עדויות, אוקיי. אם לא היינו מקבלים שום דבר שהוא לא מתאים לתפיסות הנוכחיות שלנו, איך היינו מתקדמים? אנחנו מתקדמים תמיד כאשר אנחנו פוגשים במשהו שלא מתאים לתפיסות הנוכחיות שלנו, ואז מנסים בכל זאת להכניס אותו, זאת אומרת, להטמיע אותו בתוך התפיסות שלנו, ובעצם להשתפר, כן, לתפוס טוב יותר. מה הייתה התפיסה שייצגה האמירה שלהם? זה לא היה רציונליות, זה היה רציונליזם. לכן אני אביא את הסיפור הזה. רציונליזם פירושו הצמדות לשכל, לא להשתמש בשכל. להשתמש בשכל זה רציונליות, זאת אומרת, צריך להשתמש בשכל. אבל לראות בשכל איזשהו מדד יחיד, זה רציונליזם, זה לא רציונליות. זה, הכוונה, אני נדבק למה שנראה לי הגיוני, ולא מעניין אותי העובדות, זה ממש אריסטו, נכון? וזה, לכן אריסטו היה רציונליסט, הוא היה גם רציונלי, ביחס לתקופתו, אבל הוא היה גם רציונליסט. והוויכוח שהתעורר מול האריסטוטליות, היה ויכוח לא על הרציונליות, אלא על הרציונליזם. אז הטענה הייתה שאנחנו לא אמורים להיצמד לסברות שלנו, לחשיבה שלנו בכל מקרה, צריך להעמיד את זה במבחן של ניסיון. אנחנו בעצם אמורים ללמוד מהתצפית, וככה בעצם מתחיל לעלות האמפיריציזם. האמפיריציזם זאת עוד פעם לא תפיסה שיש אמפיריות ויש אמפיריציזם. אמפיריציזם בדיוק כמו רציונליזם, זו תפיסה שהיא במהותה קיצונית. זאת אומרת, אמפיריציזם פירושו שאנחנו נצמדים רק לתשקיד, כמו שרציונליזם פירושו אנחנו נצמדים רק לחשיבה, לרציו, אמפיריציזם זה להצמד רק לתשקיד. שגם פה יש איזשהו סוג של קיצוניות, כי אנחנו לא מוכנים לדבר על שום דבר שלא עולה מתשקיד. הגישה הזאת, אני כבר קופץ הרבה קדימה, הגישה הזאת הגיעה להקצנה בתחילת אמצע המאה ה-20 בפוזיטיביזם הלוגי. פוזיטיביזם הלוגי זאת איזושהי תפיסה שאומרת שאנחנו לא מוכנים לדבר על משהו שהוא לא תוצאה של תצפית או שמוכח על בסיס תצפיות, או תצפית ישירה, או משהו שמוכח על בסיס תצפיות. ידוע כי ויטגנשטיין המוקדם מסיים את הספר שלו על מה שאין לדבר עליו, על אודותיו יש לשתוק. כל דבר שהוא אין לדבר, כמובן במונחים שלו דאז, של המוקדם, הוא מתאושש קצת אחר כך, במונחים של אז, הכוונה משהו שהוא לא תוצאה של תצפית ישירה, או לא מוכח באיזשהו אופן לוגי מאוד ברור, מוגדר עד הסוף, כן, מטאפיזיקה בקיצור. עכשיו, ויטגנשטיין עוד היה רך, כי הוא אמר שעל זה צריך לשתוק, הוא לא אמר שזה לא קיים. הפוזיטיביסטים האמיתיים אמרו, צריך לשתוק כי אין על מה לדבר. לא סתם שצריך לשתוק. ויטגנשטיין לא היה שם. במובן הזה, זו מגישה קצת יותר רכה. אבל עדיין זה ביטוי של פוזיטיביזם, ואני חושב שפה זה באמת איזושהי הבשלה של הרציונליזם שהתחיל במאה ה-14-15, כי בעצם אנחנו נצמדים אך ורק לדברים שאנחנו רואים מול העיניים, מה שמוגדרים עד הסוף על בסיס דברים שאנחנו רואים מול העיניים, ולכן זה למעשה, אפשר לומר, אולי פסגת האמפיריציזם במובן מסוים. אז האמפיריציזם הזה מתחיל לתקוף את הרציונליזם ששלט בכיפה, ולאט לאט דוחק אותו הצידה. אחד המאמצים ההירואיים ביותר ככה להציל את הרציונליזם בסוף המאה ה-16, תחילת המאה ה-17, היה המאמץ של דקארט. הפרויקט של דקארט היה לנסות ולהעמיד את כל האמיתות שאנחנו יודעים על העולם ועל עצמנו בכלל, על יסוד שהוא לא תצפיתי. דקארט היה רציונליסט מובהק. הוא בעצם היה האחרון, אתם מכירים את רבי חנן אומר בשם רב חיים, בשם חפץ חיים, סליחה, שבמהלך של ירידת הדורות יש תמיד פיקים. אז יש ירידת הדורות, בסוף יש איזה פיק. ואז יש ירידת הדורות ועוד פעם פיק. רבי יהודה הנשיא זה הפיק של סוף תקופת התנאים. רב אשי זה הפיק של סוף תקופת האמוראים. אחרי זה יש נדמה לי רמב״ם, אולי שולחן ערוך, הוא לא זוכר כבר את ההמשך, הוא טען שהחפץ חיים זה גם איזשהו פיק. זה רבי חנן כתב. בכל אופן, אז דקארט היה הפיק בסוף ירידת הדורות של הרציונליזם. זאת אומרת, הוא בעצם ניסה בשרידי הכוח שלו לנסות ולהציל את הרציונליזם מכל המתקפות. המתקפות ביסודן היו, תראו חברים, הרציונליזם לא יכול ללמד אותנו על העולם, זה סוג של ספקנות מסוימת, בגלל שהרציונליזם הוא תוצר של מה שאנחנו חושבים. עכשיו, למה העולם חייב לנו משהו? זה שאנחנו חושבים באופן מסוים, האם זה אומר שגם העולם צריך להתנהג כך? למה? מאיפה ההנחה הזאת שיש איזשהו מתאם בין איך שאנחנו חושבים לבין איך שהעולם מתנהל? אם אנחנו רוצים ללמוד על העולם, איך זה ייתכן שאנחנו עושים את זה עם עיניים עצומות? זאת אומרת, אנחנו פשוט חושבים, והתוצאה הזאת זה מה שאנחנו יודעים על העולם. ואם אנחנו בנויים לא נכון, אם צורת החשיבה שלנו לא מתאימה לאיך שהעולם מתנהל, איך אנחנו יודעים? איך מבדעים את זה? על ידי תצפית, נכון? צריך לבדוק מה קורה בעולם, לראות פשוט. אוקיי? אז לכן בעצם הסבכנות...
איפה
בא לנו צורת החשיבה הזאת? לא יודע. אז את לא ידעו על אבולוציה. אולי כן, אולי לא, אבל אני לא יודע. צריך לבדוק אם זה באמת ככה
עולה. לא יכול להיות שבאנו צורת חשיבה מסוימת.
למה? יכול להיות. מה? יכול להיות סתם? משהו אקראי. למה לא יכול להיות?
חשיבה?
כן. למה לא?
לא, על התנהגות העולם, לא מעל מה שאני עושה בעיה.
כן, גם על התנהגות העולם. הנה, מאיפה בא אריסטו החשיבה הזאת ששני גופים במסות שונות נופלים באותם, נופלים במהירויות שונות? מאיפה זה בא לו? לא מסתכלות על העולם. אם מסתכלים על העולם זה לא נכון. יש... זה בא לו, יש לנו איזשהו מבנה מוחים מסוים, מחשבתי מסוים, מה הוא בא לזה שזה מתאים למה שקורה בעולם? אולי אתה צודק, אבל צריך לבדוק את זה. זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו יכולים להניח אותו בלי בדיקה. ולכן זה בעצם היה הבסיס העיקרי להתערערות של הרציונליזם בסוף ימי הביניים, תחילת העת החדשה. ואז, עוד פעם, היה איזה מאמץ של דקארט, כן? והמאמץ הזה בעצם מתואר בצורה מאוד מפורטת בספרים שלו. הספרים שלו כתובים בצורה מאוד מאוד בהירה, וקל מאוד לראות מה המוטיבציות, מאין הוא הולך ולאן הוא רוצה להגיע. הוא רוצה להעמיד את הכל על מחשבה ללא תצפית. ודקארט היה גם איש מדע, לא מתמטיקאי, אז זה מעניין שדווקא הוא עושה את המאמץ הזה. בכל אופן, אז כן, פסגת המאמץ של דקארט היה מה שנקרא עקרון הקוגיטו. קוגיטו ארגו סום, הכוונה אני חושב משמע אני קיים. כן, שבעצם הטענה הייתה ש נגיד שאני באופן מתודי אני אטיל ספק בכל דבר, רק ספק מתודי, הוא לא באמת אטיל ספק, אבל בוא נניח שאני מטיל ספק בכל ונראה מה יישאר. מה שיישאר זה בעצם משהו שהוא מבוסס שכל בלבד, בלי תצפיות בכלל. עכשיו, מה שנשאר לו בסוף זה עצם קיומו. אני יכול להטיל ספק בכל, אני לא יכול להטיל ספק בעצם קיומי, בגלל שאם אני מטיל ספק, אז מי זה אותו אחד שמטיל את הספק? אני. זאת אומרת, אני ממה נפשך קיים? אם אני לא מטיל ספק, אז אני קיים. אם אני כן מטיל ספק, אז מי מטיל את הספק? גם כן אני. אז לכן, ממה נפשך אני קיים? אני אומר את זה בצורה מסוימת, יש לזה קצת קימנצים, אבל בגדול אני מנסה רק להדגים את המטרה של דקארט. המטרה שלו הייתה להעמיד את כל הידע שלנו על שיקול שהוא מחשבתי, לא תצפיתי. למה? למה לעשות דבר כזה? כיוון שהוא מצד אחד הוא כבר הרגיש, ובמובן הזה הוא קצת תקדים את זמנו, ואני על זה אדבר יותר מאוחר, שאם אנחנו נלך על תצפית, זה אף פעם לא יהיה ודאי. דבר שיוצא מתצפית הוא אף פעם לא ודאי. ועל זה אני עוד אדבר בהמשך. זאת אומרת, האלטרנטיבה שהתחילה להסתמן בזמנו, האלטרנטיבה האמפיריציסטית, הוא כבר שם הבין שהיא לא תיתן אלטרנטיבה אמיתית. הרי התפיסה של אז הייתה שידע פירושו ודאות. אין ידע מסופק. זאת אומרת, אריסטו זה ודאי, מה שהשכל אומר זה ודאי. אז דקארט ניסה להציל את זה. זאת אומרת, הוא בעצם אומר, אתם האמפיריציסטים שמנסים להציע אלטרנטיבה של תצפית, לא מבינים, אתם בסוף תישברו. כי אני כבר עכשיו רואה שכשאתם תעמידו את הכל על תצפית, תתעורר ספקנות הפוכה. כרגע הספקנות תוקפת את הרציונליזם, אבל תתעורר ספקנות שתתקוף את האמפיריציזם. זאת אומרת שהניסיון בעצם פתאום יעבור מתקפה מה שבאמת קרה, 100 שנה או 100 ומשהו שנה אחר כך, את דיוויד יום. אז לכן הוא ניסה איכשהו למצוא איזשהו עוגן, איזשהו סלע שעליו הוא יכול לעמוד, שהוא לא נמצא בספק, שאי אפשר להטיל בו ספק, שהוא מעל לכל מעל לכל ספק, וגם אם מסכימים שהוא הצליח למצוא את הסלע הזה, וגם על זה קצת ויכוחים, כי זאת שאלה לא פשוטה, האם אני יכול לטעון טענה על העולם, וטענה ודאית על העולם רק מכוח מחשבה בלבד. זאת התפיסה הרציונליסטית. קשה לקבל דבר כזה, אפריורית. אני מוכן לקבל אולי טענות כאלה שהן לא ודאיות. הטענות ודאיות מעבר לטאוטולוגיות כמובן. טאוטולוגיות תמיד אפשר להגיד. כל דבר הוא או כן או לא. אוקיי, כי זאת לא טענה על העולם. אבל כשאני טוען טענה על העולם, טענה שאומרת משהו על העולם, שיש לה גם הפך, בשביל להגיד אותה, אני לא מבין איך יכול להיות שמספיקה מחשבה בלבד. אז הרבה ספרות נכתבה סביב הקוגיטו של דקארט כדי לראות אם הוא הצליח או לא. אבל נדמה לי שדבר אחד מאוד ברור, הוא לא הצליח להמשיך. זאת אומרת, גם אם הוא מצא את הסלע, הוא לא הצליח לבנות עליו את הבית. אז כמי שבודק את ההמשך שלו, הוא הרי מנסה ללכת עכשיו מהסלע הזה לאלוקים ואל המדע ואל תפיסת המציאות שלנו ואל כל המיונים שאנחנו עושים בטבע וכולי, שם כבר יש צעדים שהם ממש לא יכולים להיות מבוססים רק על חשיבה בלבד, ולכן נדמה לי שבגדול הפרויקט שלו נכשל. זאת אומרת, גם אם אנחנו לא מתווכחים עם הקוגיטו, שזה שאלה אני עוד לא לגמרי סגור לגביה, אבל אפילו אם כן, ברור שזה נעצר שם. זאת אומרת, משם והלאה, אי אפשר להתקדם בצורה רציונליסטית בלבד, בצורה של מחשבה ללא תצפית. טוב, ואז, אחרי פירפור הגסיסה האחרון הזאת.
ההיגיון לא מחייב תצפית.
מה?
ההיגיון לא מחייב
את זה. אפשר, אמר שכן, כן. זאת אומרת, בשביל לדעת משהו על העולם, צריך להסתכל עליו.
אני אומר,
חלק מהמחשבה
זה
תצפית. לא, חלק מזה שזה מחייב את התצפית, אבל התוצאה של התצפית היא לא תוצאה שבהכרח מתאימה להיגיון. והוודאות של התוצאה הזאת גם היא לא בהכרח מוחלטת. אז זה שאני צריך להיזקק לתצפית זאת אמירה אחרת מאשר להיות ודאי בתוכן התצפית שקיבלתי. זאת אומרת, זה שני מישורים שונים.
אבל התצפית אחרי המחשבה, אחרי התצפית, מקבל תמונה אחרת אם אתה מחליט, אם הוא היה מחליט.
לנו היום זה מאוד ברור, אבל זה כנראה פעם לא היה ברור, ונדמה לי שמי שחושב גם היום זה לא כל כך פשוט. אני עוד אגיע לזה עוד מעט, אבל טוב, בואו, אני אמשיך את התיאור ההיסטורי הזה. עכשיו, האמפיריציזם הולך ומשתלט, בעיקר כן האמפיריציזם הבריטי, לוק, ברקלי, יום וכל הפילוסופים של ה-100-200 שנה שאחריו, שאחרי דקארט, בעצם מבססים איכשהו את התצפית כבסיס לאלטרנטיבה. לאלטרנטיבה לרציונליות, או לרציונליזם, סליחה. אז במקום החשיבה מגיעה התצפית. במקביל לזה, זה המהלך הפילוסופי, התשתיתי. אבל במקביל לזה, כמובן, נולד המדע החדש. שזה מהלך מקביל, לא אותו מהלך בדיוק. אבל כמובן, הפילוסופיה נותנת פה איזשהו גיבוי להתפתחות בתחום המדעי. כן, גלילאו, ואחריו מתחילים ניסויים, נופלת המכניקה המודרנית, קופרניקוס, אחר כך כמובן ניוטון, כבר יותר מאוחר, וכן הלאה. זאת אומרת, המכניקה והפיזיקה המודרנית והמדע המודרני נולדים בעצם אז, והם כמובן תוצאה של תצפית. והגיבוי הפילוסופי לעניין הזה, זאת אותה מהפכה שהעבירה את המחשבה האנושית מהאמפיריציזם אל הרציונליזם. למרות שהיא מתרחשת בעולם הפילוסופי, לא בעולם המדעי הפרקטי. מה? החלפתי מושגים. מהרציונליזם לאמפיריציזם, כן. עכשיו, מה קורה אצל דייוויד יום? דייוויד יום, כן, אנחנו נמצאים במאה ה-18, דייוויד יום מחולל את המשבר הבא, והוא מעלה כמה שאלות שתורדות מאוד את מנוחתם של האמפיריציסטים. זאת אומרת, הוא בעצם מערער את האלטרנטיבה האמפיריציסטית, כי הוא מעלה כמה שאלות, אבל אפשר לסכם חלק ניכר מהן, או לא יודע אם את כולן, אבל חלק ניכר מהן בשני מושגים של סיבתיות ואינדוקציה. זאת אומרת, הוא מערער את מושג הסיבתיות, שהוא מאוד מהותי לתפיסה המדעית המודרנית, ואת מושג האינדוקציה, ההכללה. והוא בעצם אומר שהעובדה שאנחנו מגיעים לחוק מדעי כללי, היא עובדה שמעמידה בספק רב את תוקפו של החוק. כי הרי מה שראינו, ראינו רק דוגמאות ספציפיות. אנחנו צפינו בעצם אחד, בעשרה עצמים, לא משנה, בכמה תופעות, ומתוך זה אנחנו מסיקים מסקנה שהיא חוק כללי. והשאלה מה ההצדקה לעשות את זה? זאת שאלת האינדוקציה. או לחילופין, אם השמש זרחה עד היום כל בוקר, מי אמר שגם מחר בבוקר היא תזרח? כן, זה אינדוקציה על ציר הזמן, זה לא חשוב, אבל זה אותו עיקרון. בעצם השאלה, איך אתה יודע שיש חוק כללי שכל בוקר השמש זורחת? אלא אם כן תגדירו בוקר כזריחת השמש, ואז כמובן זו טאוטולוגיה. אם השמש לא תזרח, לא יהיה בוקר. אבל אם נניח שיש דבר כזה, ואי ערב, ואי בוקר, זה עוד לפני שניתנו המאורות כידוע, אז אנחנו יכולים לדבר על זה בכל זאת.
כל 24 שעות.
כן. בכל אופן הזה, אפשר להדליק גם את השעות לפי מהלך השמש. אפשר ללכת אחורה. השעון ימשיך לרוץ. אולי השעון ישתבש, אנחנו רואים שהשעות בשמיים לא ממשיכות. טוב, בכל אופן, אז זאת בעיית האינדוקציה, כן? איך אנחנו יכולים לסמוך על הכללות שאנחנו עושים על בסיס כמה מקרים ומוציאים מזה חוק כללי, וצריך לזכור שמדע תמיד בנוי על חוקים כלליים. זאת אומרת, מדע עוסק בחוקים כלליים, לכן זאת מתקפה מהותית על המדע. אם המדע שלנו יעסוק אך ורק בדברים שבהם צפינו באופן ישיר, אז כל מה שאנחנו נדע, כן, אתם יודעים, זה כמו כל הגנרלים שמתכוננים למלחמה של אתמול. זאת אומרת, כל מה שנדע זה רק את מה שקרה. אנחנו לעולם לא נוכל להגיד משהו על מה שיקרה. אז אנחנו יודעים, את מה שקרה אנחנו יודעים, זה לא מדע.
תלוי, נגיד, דוגמה, יש חוק שהוא נורדי, באיזה שלב, איינשטיין בא ואמר, כל שהיה זה לא בדיוק נכון. אולי איינשטיין לא נכון.
אוקיי.
כל החוקים.
ואני לא מדבר, אני לא מדבר על השאלה שהאם ההכללות שבידינו הן נכונות. אלא מה הבסיס בכלל האמון הראשוני שלנו בהכללות? אף אחד לא טוען שההכללות שלנו הן ודאיות. אמרנו, כבר ירדנו מזה. זאת אומרת, אנחנו בעצם ירדנו מהדרישה לוודאות ברגע שעברנו מהרציונליזם לאמפיריציזם. זאת אומרת, האמפיריציסטים מפוכחים יודעים שהמידע שבידיהם הוא לא ודאי. אבל מה שיום שאל, למה בכלל יש לך אמון במדע הזה, בתוצאה הזאת? למה אתה חושב שמה שקרה עד עכשיו זה גם יקרה הלאה?
זאת אומרת, זה לא ודאות, אבל יש
התפלגות, אולי החוק הוא שזה קרה עד עכשיו, ועכשיו זה לא יקרה.
הוא חושב על אנשים אחרים שקפצו מההר מתו.
אוקיי.
אני יודע זה יקרה
לזה. זאת לא סטטיסטיקה.
כמה אנשים ייקח את
ה... אף אחד. השאלה למה?
אז
השאלה היא לא אם תיקח את הסיכון, אף אחד לא ימליץ לא לעשות הכללות. זאת שאלה פילוסופית, מה הבסיס לאימון שלנו בהכללות? למה אתה חושב באמת שאם אתה תקפוץ גם לך יקרה מה שקרה להם? למה? סטטיסטיקה היא לא הסבר, אין, סטטיסטיקה לא יכולה לעשות דבר כזה. אין שום קשר בין האירועים שהיו לאירועים שיהיו. אלא אם כן, אתה רוצה לטעון טענה אחרת. וזאת הטענה שהאירועים, וזה עוד פעם חלק מהתפיסה המדעית, שהאירועים שקרו לא קרו סתם ככה. היה מכניזם שבגללו הם קרו. את השמש זורחת כל בוקר כי אנחנו יודעים שכדור הארץ מסתובב. אתה יודע? אז לכן, השמש זורחת כל בוקר, או אנחנו נופלים מההר למטה ומתרסקים כי יש כוח גרביטציה. לכן אנחנו מתרסקים. ועכשיו אולי אפשר להתחיל לדבר ככה. זאת אומרת, עכשיו אפשר, טוב, אם יש כוח גרביטציה, אז למה שזה לא יקרה מחר? כמובן שאפשר לשאול, מי אמר שכוח גרביטציה לא ייגמר היום? בסדר, אבל אולי אפשר להתחיל לדבר במושגים האלה כשאתה עובר מהאינדוקציה לסיבתיות. וזה הקשר בין שתי השאלות. אבל כשאתה מדבר על הסיבתיות, אז אתה בעצם אומר, מה שחולל את האירועים האלה הייתה איזושהי סיבה. ואם הסיבה הזאת קיימת, למה שמחר לא יקרה אותו דבר? או בפעם הבאה שאני אבדוק, לא יקרה אותו דבר. אז הסיבתיות יכולה כמובן לבסס את האמון שלנו באינדוקציה. אבל אז אנחנו שואלים, מאיפה אנחנו יודעים את עקרון הסיבתיות? כמו ספקנים טובים, כן? אנחנו לא יכולים לעצור באיזשהו מקום וזהו. אז מאיפה אנחנו יודעים את עקרון הסיבתיות? וכאן מגיע ערעור נוסף של דיוויד יום, שהוא בעצם אומר שאם אתה רואה אירוע ואחריו עוד אירוע, ואתה קושר אותם באיזשהו קשר סיבתי, אתה עושה את זה על חשבונך בלבד. אין שום אינדיקציה לזה שיש באמת קשר סיבתי בין שני האירועים האלה. נגיד, אני בועט בכדור והכדור אף. בדרך כלל אנחנו רגילים לחשוב שהבעידה היא הסיבה לכך שהכדור אף. נכון? מי אמר? או שאנחנו בעטנו ואחרי זה הכדור אף. מאיפה אתה יודע שיש יחס של גרימה? עכשיו, אני יכול להציע כמה וכמה אלטרנטיבות, גם לא רק, זאת אומרת, אני יכול גם סתם להישאר באולי אין כלום וזהו. אבל אני יכול גם להציע אלטרנטיבות שאומרות משהו שיש אלטרנטיבה ליחס הסיבתי. דוגמה, יש ספר של לוגיקן יהודי-אמריקאי בשם ריימונד סמוליאן. הוא היה עושה סטנדאפ קומדי לוגי.
היום הוא כבר בן 100, אני חושב, הוא נפטר כבר,
אבל לא, הוא מאוד מבוגר. בכל אופן, אז הוא כותב באחד הספרים שלו שהוא רוצה להגן על האסטרולוגיה. הוא אומר שמה שקורה בכוכבים נותן לנו אינדיקציות למה שקורה כאן. עכשיו, פיזיקאים הרבה פעמים מתקיפים את האסטרולוגיה על בסיס פיזיקלי. הם אומרים, המידע מהכוכבים לפה צריך לא יכול לעבור יותר מהר ממהירות האור, וכיוון שכך לא ייתכן שאתה יכול איכשהו באופן בו זמני לחולל השפעה מהמרחק ההוא לכדור הארץ. אני חושב שהטענה הזאת לא נכונה, אבל לא משנה, כי אם אנחנו רואים את הכוכבים, זה אומר שהמידע כבר עבר. הרי אנחנו עושים את זה על בסיס מה שאנחנו רואים, לא על בסיס מה שקורה עכשיו. מה שאנחנו רואים זה מה שקורה היה מזמן. אבל לא חשוב, נגיד שהשאלה הזאת נכונה. אז אם השאלה הזאת היא נכונה, אומר ריימונד סמוליאן, זה עוד לא אומר שהאסטרולוגיה לא נכונה. למה? כי יכול להיות שיש גורם שלישי שתכנת את שני התהליכים האלה על הארץ ועל השמיים, שהם יהיו באיזשהו אופן מקביל, ואם אני מסתכל על השמיים, זה נותן לי אינדיקציה מה יקרה פה למטה, לא בגלל שהשמיים משפיעים על מה שקורה פה למטה. כן, יש סינכרון. ברגע שיש סינכרון, זה המשל של לייבניץ על השעונים, שאתה רואה שני שעונים שרצים בבת אחת, האם זה אומר שאחד גורר את השני? לא, זה אומר שיש להם אותו מנגנון, יש איזושהי התאמה בין המנגנונים, וכל שעה, כל פעם שזה יראה, שעה מסוימת זה יראה, את אותה שעה. נכון? אז העובדה שאנחנו רואים מטעם בין שני דברים, לא אומרת בהכרח שיש קשר סיבתי ביניהם. אותו דבר, כשאני רואה שכל פעם שאני בועט בכדור, הכדור אף. לא יודע, אולי הוא נורא מפחד מהביתה הזאת, ולכן הוא מחליט לרוץ מהר. אני יודע מה, מאיפה אתה יודע שתמיד הביתה הזאת היא, היא סיבה ומעופו של הכדור הוא מסובב? זאת אומרת, הקשר הסיבתי, אומר דיוויד יום, הוא לא תוצאה של תצפית. אתה לא יכול לראות בעיניים שאירוע א' הוא סיבתו של אירוע ב'. אתה יכול לראות שאירוע א' מגיע לפני אירוע ב'. זה אתה רואה. אבל אתה לא יכול לראות שזאת הסיבה, שזה הגורם לאירוע ב'. זאת מסקנה שלך. אבל אם זה כך, אז אי אפשר להציל את העיקרון של האינדוקציה באמצעות העיקרון של הסיבתיות. כי גם העיקרון של הסיבתיות זוקק הסבר או נימוק. אוקיי? אז יש פה משהו שהוא פלונטר לא ניתן לפתרון, ולמרבה האירוניה, עוד פעם יש בפנינו שתי דרכים לטפל בו. דרך אחת זה דרך רציונליסטית, ודרך אחרת זה דרך אמפיריציסטית. אין לנו עוד ארגזי כלים נוספים, נכון? או לחשוב או להסתכל. זאת אומרת, או תצפית או חשיבה. עכשיו, ממה נפשך? זאת אומרת, אם נעשה חשיבה, אז תתעורר השאלה איך יכול להיות שחשיבה אומרת לי משהו על העולם. הרי כל האמפיריציזם בנוי על זה שאתה לא יכול להסיק מסקנות על העולם מתוך החשיבה. אז אם החשיבה שלי בנויה באופן שעושה אינדוקציות כל הזמן, או מאמין, מסיק על קיומם של יחסים סיבתיים, מה זה, מה העולם חייב לי? אז ככה אני בנוי, אז מה? מי אמר שזה העולם? אז מה נעשה? נסיק מסקנות באמצעים אמפיריציסטיים. אבל אז האמצעים האמפיריציסטיים בעצמם יהיו חשופים לאותם בעיות שאנחנו באים לפתור. כי הרי מה אנחנו נעשה? למשל, היו הצעות כאלה, זה נראה נורא מצחיק, אבל היו הצעות כאלה, אנחנו לומדים באינדוקציה על זה שהאינדוקציה עובדת. כי הנה, בפעמים הקודמות שעשינו הכללה זה עבד. נו, אז גם עכשיו זה עובד. עכשיו, אתם מבינים שכשאני מציג את זה ככה זה באמת מוזר. זה לא יכול להיות שהאינדוקציה מבססת את עצמה. אבל תבינו שאין מוצא אחר. אין מוצא אחר. כי איך אפשר להצדיק את הבעיות שיש לך בתפיסה האמפיריציסטית בלי להיחשף לאותן בעיות? או במילים אחרות, לא אמפיריציזם ולא רציונליזם נותנים לנו תשובה. הרציונליזם לא נותן לנו תשובה, כי מה פתאום להניח שהעולם מתאים לאיך שאני חושב? והאמפיריציזם לא נותן לנו תשובה ושאין לו בסיס. אז מה אם אני רואה משהו? אז בגלל זה גם המסקנות שאני מסיק הן נכונות. אני שוב פעם בעצם חושב, אם אתם מסתכלים על זה כך, ההכללה, מה זה ההכללה? ההכללה זה תהליך חשיבתי, זה לא תהליך תצפיתי. אז אם אני רואה כמה עצמים שנפלו לכדור הארץ, אני עושה הכללה, אני אומר כל גוף בעל מסה נופל לכדור הארץ. ההליך הזה של ההכללה הוא הליך חשיבתי, לא הליך תצפיתי. נכון? זאת חשיבה. התצפית זה רק הגופים שראיתי. איך אני יודע שכל הגופים נופלים? אני עושה הכללה. אבל ההכללה זה הליך של חשיבה. אז זה אומר שהאמפיריציסט חוזר ונזקק עוד פעם לחשיבה.
עוד פעם, מאוד פרקטי, איך נעשו על זה, אני חושב פה גם בריאה על הסיכוי. אני איזו תיאוריה על הגרביטציה. ויכול להיות שזה לא נכון, אבל עכשיו אני הולך למדבדה, ואני אומר עוד, אני איזו היפותסיס, כן? ואני מבדה את היפותסיס, מי אומר שזה חייב להיות בלבנה, או באיזה מקום אחר, או בשתי גופים? אני עושה כל מיני ניסויים, ואני
רואה שכל
פעם,
אז זה נותן לי ודאות,
לא
יחוץ.
זה
יכול להיות,
זה מקרה,
אבל אני חושב בפרקטית, זה איך שאנחנו עובדים. פרקטית זה לא מעניין את הפילוסופים, זה איך שאנחנו עובדים זה ברור. אני שואל מה ההצדקה לאיך שאנחנו עובדים, אבל זה שאלה של פילוסוף. מה ההצדקה למה שכל בן אדם עושה, וגם הוא עושה את מה שכל בן אדם עושה. מה ההצדקה לזה? בסופו של דבר, אני יכול להציע לך עבור כל סט של תצפיות שתביא לי, אני יכול להציע לך אין סוף הסברים. למה לא אני אשב דווקא להסבר על זה נכון? כן, תחשוב על גרף, אולי נדבר על זה באיזשהו שלב בהמשך, תחשוב על איזשהו גרף עם כמה נקודות שמדדת, אפשר לתפור אותו בהמון צורות, לא רק בקו ישר, נכון? אז למה להגיד שהקו ישר הוא הנכון? כי ככה אנחנו עובדים, אוקיי, אבל מה ההצדקה לזה שככה אנחנו עובדים? אז לכן יש פה איזשהו פלונטר שבתקופתו של יום, בעצם המחשבה המדעית והפילוסופית נקלעה לתוכו, וזה כבר ממש פלונטר ללא מוצא. הפלונטר ללא מוצא בגלל שיום שם על השולחן את הבעייתיות המובנית בהסקת מסקנות שלנו על העולם. על העולם, לא רק העולם המדעי, אבל על העולם בכלל. מצד אחד, תצפית לבד לא תיתן לנו מסקנות כלליות, כי צריך הכללות, צריך להניח קשרים סיבתיים, וזה הכל הליכים מחשבתיים, לא הליכים של תצפית. מצד שני, החשיבה, מה פתאום להניח שהחשיבה מתאימה למה שקורה בעולם, כן, המתקפה הבסיסית שכך נוצר האמפיריציזם. אז יש פה בעצם צומת שהיא ללא מוצא. עכשיו השאלה היא מה עושים? היה משבר, את הפילוסופים היה משבר, המדענים עובדים כמוך, הם ממשיכים לעבוד כי כך נראה להם וזהו, שהפילוסופים ישברו את הראש.
שני דברים, א', אם התצפית עוברת מיודעת השערת הצפיתית ותצפית מוחלטת, זאת אומרת, ראייה תחת המיקרוסקופ. אתה רואה כבר את הדברים
מתרחשים,
לא...
לא, אתה רואה מקרה מסוים. אני מדבר תמיד על החוקים הכלליים. הרי אתה אחרי התצפית בדבר מסוים יוצר הכללה. את ההכללה אף פעם לא רואים. אתה רואה את המקרים, אתה יכול לבדוק עוד מקרים, אתה רוצה עוד שניים. אבל אתה לא רואה את החוק הכללי. איך אתה יודע שזה חוק כללי? בחוק הכללי אי אפשר לצפות.
אתה רואה תאים נניח.
אוקיי.
אתה חושב שהגוף מוכב מתאים.
לא, אתה יודע שפה יש תאים. שבאיפה שאתה רואה, יש תאים, תמיד אנחנו עושים הכללה, כי אם, עוד פעם, אם המדע היה רק אוסף העובדות שבהן נכחנו באופן ישיר, זה לא היה מדע. אומרת, מדע תמיד לוקח עובדות מסוימות ומעמיד אותן, או דרכן, היפותזה לאיזושהי תיאוריה כללית יותר. המטרה היא הרי התיאוריה הכללית. אתם מכירים את, את הטענה של פופר, אולי זה אני אגיע בהמשך. פופר אומר ש... שאי אפשר להוכיח תיאוריה מדעית, אפשר רק להפריך אותה. בעצם זאת, זאת ההגדרה שלו למדעיות של תיאוריה. תיאוריה יכולה להיחשב מדעית אם היא ניתנת להפרחה. זאת אומרת, אם אפשר להעמיד אותה למבחן אמפירי, והיא עלויה להיכשל בו. בסדר? לא אם היא נכשלת, כמובן. או, זאת אומרת, אם היא נכשלת זה גם מדע, זה מדע שגוי. אבל אם היא לא נכשלת, אז תלוי, אם היא לא יכלה להיכשל, זה לא מדע, ואם היא לא נכשלה למרות שהיא יכלה להיכשל, אז זה תיאוריה קבילה, נקרא לזה כך. לא נכונה, היא יותר קבילה.
למה לא היה את זה? למה בשום תקופה לא היה צ
לא, לא הייתי לוקח סיכונים כאלה, אוקיי? לכן יש לנו איזושהי הנחה שהירבון לא כל כך מוגבל. אז השאלה היא על מה זה מוגבל. אוקיי?
זה שהוא מוגבל, לפעמים הוא נופל.
כן, אבל עדיין אנחנו עולים על מטוסים. לא, בעד המידה מסוימת. אבל בדיוק. בדיוק. ברגע שהוא נופל מיד מוקמת ועדת חקירה שבודקת מה הייתה הבעיה, בדרך כלל היא גם מוצאת בעיה. זאת אומרת, זה לא שאלו, חוקי הטבע הסתיימו, פשוט עכשיו עברנו לחוקים אחרים, זה הכל. המטוס התעייף, ירד למטה. זה לא קורה, אנחנו לא, לפחות לא חושבים שזה קורה, אני לא יודע.
זאת התפיסה של איזה שאתה רגע מברכים, אני אומר לאחרים.
אוקיי.
בכל אופן. היום מקובל לחשוב היום על איזה התפתחות, אבל שהסופן הפשוט ביותר להסביר תופעה הוא האמיתי ביותר.
כן, אתר של אוקם, אני אגיע אליו. זאת אומרת, זה כבר מקובל כבר מזמן מזמן, אבל היום באמת זה קיבל איזשהו ציביות יותר מדויק ויותר רחב. בכל אופן, זה במסגרת הסינתזות, אני אגיע לזה. בכל אופן, אתן דוגמה, כן, על העיקרון של פופר, רק כדי להבהיר את מה אני מתכוון כשאני מדבר שמדע הוא חוקים כלליים. תראו, הפופר בעצם טוען כך, נגיד שיש לנו תיאוריה שכל העורבים הם שחורים. אדם. התיאוריה הזאת אי אפשר להוכיח, נכון? איך מוכיחים את זה? ראיתי, כל העורבים שראיתי היו שחורים. אני לא יודע, אבל אולי יש עוד עורב שלא ראיתי שהוא לא שחור. יכול שאני אשים, לא יודע, איזה רשת מסביב לכל היקום, אסוף את כל העורבים אחד אחד, ובהנחה שאין עורבים על הירח, בוא נדבר רק על העורבים על, על כדור הארץ, הם כולם שחורים, אז אני מוכן לאשר את זה. אבל כל עוד לא עשיתי את זה, אין דרך באמת להוכיח את התיאוריה הזאת. מה אפשר כן לעשות? אפשר להעמיד אותה למבחן הפרחה. זאת אומרת, אם יהיה עורב אחד שהוא לא שחור, התיאוריה נפלה, נכון? זאת אומרת, להפריך את התיאוריה הזאת אפשר. להוכיח את התיאוריה הזאת אי אפשר. עכשיו, ופופר בעצם מציע, ואני קצת קופץ, אבל רק כדי לסגור את הסוגריים, פופר בעצם מציע להגדיר תיאוריה כמדעית, אם היא יכולה לעמוד למבחן הפרחה. להבדיל למשל מהתיאוריה שלכל החיות יש שלוש כנפיים. שאולי היא נכונה, אבל אני לא יודע איך בודקים אותה אמפירית, איך מפריחים אותה או מוכיחים או מאששים אותה אמפירית. אוקיי? אז אנחנו צריכים בעצם, למי שפופר למה היה שייך קצת לפוזיטיביזם של המאה ה-20, בגוונים שונים, ובאמת הוא ניסה להסב את השיח שלנו, לצמצם את השיח שלנו רק לאותם דברים שאנחנו באמת יכולים להגיד עליהם משהו חד משמעי. ולכן הוא לא הסכים לדבר על שום דבר חוץ מאשר על ההפרחה של התיאוריה. להבדיל מכאלה שבאו בעקבותיו, כולל אנשי החוג הווינאי, הפוזיטיביסטים, שחלקם כן דיברו על אישוש של תיאוריה. אישוש של תיאוריה פירושו, אם ראיתי עורב אחד והוא היה שחור, ועוד אחד הוא שחור, ועוד אחד הוא שחור, התיאוריה מתחזקת. פופר לא הסכים להגיד דבר כזה. פופר רק אומר, היא בינתיים בסדר, עד שאני אמצא את הלבן ואז היא טיפול. זאת אומרת, הוא לא מוכן היה לקבל שתיאוריה, אין דבר כזה מתחזקת, או שהיא נכונה או שהיא לא נכונה. הוא לא מוכן לראות את האפור, זאת אומרת, זה או שחור או לבן. במובן הזה, הוא היה חלק מהפוזיטיביזם.
והיה שהפיזיקה המודרנית לא מקיימת זה, יש תורת הבית הברית. יש 13 מימדים בעולם, אף אחד לא יכול להפריך
אם אין ניסויים זה לא פיזיקה, זה רק אמירות של פיזיקאים. לא, אמירות של פיזיקאים מודרניים.
אין שום ניסויים.
אם אין שום ניסויים. אם פיזיקאי מודרני כותב ספר, זה לא הופך לפיזיקה מודרנית, זה יכול לכתוב גם ספרות. נכון? עכשיו, אם הדבר הזה לא עומד למבחן אמפירי, אז זה לא פיזיקה מודרנית. זו ספרות שכתבו פיזיקאים מודרניים. זה הכל. עכשיו, אם זה עומד למבחן אמפירי, אז עוד פיזיקה מודרנית. זה פשוט מאוד.
משרה,
כן. יש מחלקות לספרות שמשוקנות בתוך המחלקות הפיזיקה. בסדר, זה בסדר גמור. אבל עדיין זאת ספרות. היום העולם הוא הרבה יותר פתוח. אתה יודע, אתה יכול לחקור משפט עברי במחלקה לתלמוד. אתה יכול לחקור ספרות בעולם הפיזיקה. משפט וספרות מאוד פופולרי היום. אז לכן היום הכל אפשרי. משרות באקדמיה הן לא בדיוק אינדיקציה. זה יכול גם להיות חוקר מגדר ולקבל פרופסור באוניברסיטה, אין בעיה. טוב, בכל אופן, אז מה קורה אם אני עכשיו אשים את הרשת הגדולה הזאת סביב היקום ואסוף את כל העורבים? אז אני כן יכול להוכיח את התיאוריה, נגיד את התיאוריה לעורבים של הכדור הארץ, בסדר? בלי להיכנס להסתבכויות נוספות. זה נכון, אבל אז זה כבר לא מדע. אז פשוט ראיתי את כל העורבים. כל הרעיון של תיאוריה מדעית או של חוק מדעי, זה שהוא מדבר גם על מצבים שאותם לא ראיתי. אם הוא רק אוסף את המידע שבו צפיתי באופן ישיר, אז בסך הכל מאגר מידע. זה לא חוק טבע. צריך להבין את זה. זאת אומרת, במהותו, המדע עוסק בספקולציה. במהותו. זאת אומרת, אם זאת לא ספקולציה, אם זה רק דברים שראינו, זה לא מדע. זה מאגר מידע.
אבל החוק של הארבע צבעים על המפה,
זה מתמטיקה, זה לא מדע.
זה מתמטיקה,
היום
זה תיאוריה. ובסוף,
במחשב.
במחשב, שזה
מדע
מידע,
זה
תיאוריה.
לא, זה הוויכוח הגדול עם האינטואיציוניסטים במתמטיקה, השאלה אם מקבלים הוכחה כזאת הוכחה במתמטיקה. יש הרבה שלא מקבלים אותה. שאלה גדולה, זאת אומרת, אתה מוצא מודל של התיאוריה המתמטית בעולם, ובעולם אתה יכול לבדוק שהוא עובד. בסדר? עכשיו השאלה אם זה נקרא הוכחה לתורה או לתיאוריה המתמטית, המודל. בכל אופן, אוקיי, אז מה שרציתי להגיד מהעניין הזה של פופר והעורבים, זה שכאשר אני יודע את כל המידע, זה לא חוק מדעי. חוק מדעי בהגדרתו זה חוק שעוסק גם בסיטואציות שבהן לא צפיתי. זה הרעיון. ולכן חוק מדעי במהותו חשוף למתקפות של יום. תמיד. כיוון שתמיד הוא ישאל אותך, רגע, מה שלא ראית, איך אתה יודע שזה כך? כל מה שראית זה דבר אחד, אבל אתה רוצה להשיג מסקנות על מה שלא ראית. איך זה יכול להיות? יש פה איזושהי בעיה מהותית. עכשיו, אני אגיד עכשיו באופן סכמטי קצת את המשך התהליך, רק כדי לגמור את התיאור הזה. מכאן אפשר להתקדם לשני כיוונים, ונדמה לי שעד היום בפילוסופיה של המדע, שני הכיוונים האלה מתגוששים ביניהם. שמות משתנים, אבל בעצם זה הוויכוח. טענה אחת, שאני אקרא לזה בעקבות זאב בכלר, מאוניברסיטת תל אביב, הוא קורא לזה אקטואליזם ואינפורמטיביזם. טענה אחת זה אקטואליזם. זאת אומרת, האקטואליזם בעצם אומר שבאמת התוכן של המדע זה רק העובדות שאותן אנחנו יודעים. כל ההכללות והגשים התיאורטיים שאנחנו יוצרים במסגרת ההכללות, כן? כמו כוחות, שדות, חלקיקים שבהם אף אחד לא צפה, מימדים בתורת המיתרים, או כל מיני הכללות שמכניסות לשפה שלנו מושגים שהם לא תוצאה של תצפית, אף אחד לא ראה אותם אף פעם, הם פשוט חלק מהשפה שאנחנו מפתחים כדי להסביר את התופעות שלנו. כל הדברים האלה זה בסך הכל קונבנציה. ובסך הכל, אנחנו מסכימים בינינו, נוח לנו לדבר בשפה הזאת, ככה אנחנו יכולים לנסות ולארגן את המידע באופן יעיל והגיוני, ונוח לשימוש לפחות מבחינתנו, ולכן אנחנו עושים את זה. אבל באמת ההכללה המדעית היא לא טענה על העולם. ההכללה המדעית היא לא טענה על העולם, זה רק אופן סובייקטיבי שלנו, שמאפשר לנו לסדר את הנתונים שכבר יש. זה הכל. לא שום דבר מעבר לזה. זה מה שנקרא אקטואליזם. למה זה נקרא אקטואליזם? כי הוא מדבר רק על הדברים שנוכחים באופן אקטואלי מול העיניים שלנו. כל מה שמעבר לזה זו ספקולציה, אין בעיה, מותר לעשות ספקולציות, אם זה נוח לך גם תשתמש בהן, אבל אל תניח שהן נכונות. זאת אומרת, זה לא, אנחנו לא טוענים טענה לעולם כשאנחנו אומרים שיש שדה אלקטרומגנטי או שיש שדה גרביטציוני. אנחנו טוענים טענה לעולם כשאנחנו אומרים שהגופים זזים. זה אנחנו יודעים. כמו ביהביוריזם בפסיכולוגיה. כן, וגם בפסיכולוגיה יש את הלימוד. יש כאלה שמדברים, מוכנים לדבר רק בשפה הפנומנולוגית, רק במונחים של מה שקורה. בן אדם מתנהג ככה כשקורה ככה, מתנהג ככה כשקורה ככה, בלי להיכנס לפסיכואנליזה ולכל מה שיש מעבר, מאחורי ההתנהגות של האדם. זה לא חוקי בעולם הביהביוריסטי. אז בדיוק אותו דבר יש גם ביחס למדעי הטבע ומדעים אחרים, שהטענה האקטואליסטית בעצם אומרת שאנחנו מדברים רק על האקטואלי, רק על מה שנוכח מול העיניים. כל מה שמעבר לזה זו ספקולציה שהיא הרבה פעמים נורא מועילה. זה מסדר את תגיד, הספקולציה הזאת שכל שתי מסות מושכות אחת את השנייה. היא ספקולציה מאוד מועילה, זה מסדר לנו המון המון תצפיות שאנחנו מכירים. אמרת קודם, הייעוד ושפל, מסלולי הכוכבים, נפילה של גופים על כדור הארץ, כאלה גמור, ואני לא באמת טוען שיש כוח גרביטציה. אני רק אומר, הצורה הזאת לארגן את התופעות נורא יעילה, ולכן אני משתמש בה.
זה
להסיק מסקנה שאם תהיה
יקרה כך וכך.
אני מגיע לזה. למשל, עלות המטוס. כן. אני מגיע לזה. בכל אופן, זה אקטואליזם. כנגד זה עומד אינפורמטיביזם. אינפורמטיביזם פירושו שהדברים, ההכללות והמושגים, הישים התיאורטיים קוראים לזה, הם כן טענות על העולם. אנחנו טוענים שזה קיים בעולם. כך העולם מתנהג. ההכללה הזאת היא נכונה. לא רק כלי יעיל מבחינתי לסדר את העובדות שבהן צפיתי, זאת הכללה נכונה, אוקיי? טענה שכמובן חשופה לכל המתקפות של דייוויד יום. עכשיו אנחנו מבינים למה יש את הוויכוח הזה, או למה יש את הפיצול הזה בין אקטואליזם לאינפורמטיביזם. האקטואליזם מנסה להישמר מהבעיות שאלה דייוויד יום. ולכאורה הוא מצליח. הוא אומר, חברים, כל הדברים שהם באמת ספקולטיביים, שהם לא בטוחים, שלא ראינו אותם, הם לא בתחום, לא במשחק. אנחנו יכולים לעלות השערות כאלה או אחרות, אבל אנחנו לא טוענים את הטענה הזאת על העולם. אתה יודע, בדיוק בגלל כל הקשיים האלה של אורך ההיסטוריה, בסך הכל אסף אותם דייוויד יום, אבל הם התעוררו לכל אורך ההיסטוריה. הבעיות האלה באמפיריציזם. לעומת זאת, אינפורמטיביזם מתעקש להמשיך ולדגול גם בזה שההכללות והישים התיאורטיים הן טענות על העולם. זאת אומרת, אני אומר, יש כל הגרביטציה, אף אחד לא ראה אותו בינתיים. עוד לא ראו גרביטונים, אז עוד לא... אין שום אינדיקציה לזה שיש כוח גרביטציה. מה שאנחנו יודעים זה שיש חוק גרביטציה. זאת אומרת, שכשיש שני גופים בעלי מסה, אז הם מושכים אחד את השני, לפחות עד היום הם משכו אחד את השני. אבל להניח שיש גם כוח גרביטציה, את זה האקטואליסט יגיד, בסדר, זה נוח לחשוב ככה, אבל למה להגיד את זה? זה לא טענה על העולם. האינפורמטיביסט אומר, לא, זאת אינפורמציה על העולם. אנחנו טוענים טענה כזאת, יש בעולם חוק, כוח גרביטציה. לא רק חוק גרביטציה, אלא גם כוח גרביטציה. אז זה בעצם התפצלות שעכשיו אנחנו מבינים את שורשיה. שורשיה הם בדיוק באימות הזה בין הרציונליזם לאמפיריציזם. זאת אומרת, השאלה אם אתה נכנע למתקפות של יום ואז אתה אקטואליסט, או שאתה לא נכנע, אלא ממשיך ברמה הפרקטית בלי לפתור את הבעיות באמת. אבל ממשיך ברמה הפרקטית, ואתה אומר, טוב, אבל אני עדיין יש לי אמון בזה, ואני גם ממשיך לעלות על מטוסים. כן, כמובן, כמו ששמואל העיר קודם, לפי האקטואליסט, מאוד לא ברור איך מותר לעלות על מטוס. איך הגיוני מותר? הכל מותר, אבל איך הגיוני לעלות על מטוס? כי אם הוא באמת אומר שההכללה לא אומרת כלום על העולם, אין לי שום, אני לא אומר כלום לגבי, אפילו לא יותר סבירה, אני לא אומר עליה כלום. הכללה זה רק צורה שלי לסדר את מה שראיתי עד היום. אז אם זה כך, איך אתה יכול לבנות על זה, לבנות בניינים, לעלות על מטוסים? זה משהו שלא באמת מתאר איך שאתה מתנהג. אתה יכול להגיד שאתה אקטואליסט, אבל להתנהג כמו אקטואליסט אי אפשר.
אבל אם זה,
יום
לא אומר שחוק
גרביטציה
לא קיים.
לא, כוח גרביטציה.
כוח גרביטציה.
הוא
אומר שזה לא קיים,
אבל
אנחנו
לא
יכול להוכיח.
בסדר, זה הכוונה.
זה הדרך.
מה הדרך?
אז יכול להיות, אם אתה יכול להגיד שגם אתה יכול להגיד שזה אפשר שהוא
קיים. כן, אז מה? אבל אפשר הזה היית עולה על מטוס.
אני יכול להגיד, באיזה סיבה שאני יוצא, אני יכול להגיד בכל מיני דברים. אני מאמין בכוח גרביטציה.
אם אתה מאמין, אז גמרנו את הדיון. אז אין בעיה. אתה יכול להגיד, אני מאמין בזה וגמרנו. שיר אני מאמין אחרי התפילה כל פעם. אני מאמין בכוח
הגרביטציה,
וזהו.
אנחנו
מנסים להבין אם יש איזו הצדקה. ההצדקה אולי זה שהוודאות
היא לא
0
או
1,
אלא היא
מתחזקת עם 0. אני אגיע לזה, אבל למרות שגם זה לא באמת פותר את הבעיה. נדבר על זה עוד.
מה הוא עולה? שם יש את השיטה של הבעל שם טוב, שהקדוש ברוך הוא בכל רגע מסדר משהו. מי שמאמין בזה הוא עדיין עולה.
בואו נראה שהבעל שם טוב יבנה מזה מטוס, ואז אני... אז אני אומר, אם הבעל שם טוב יבנה מטוס על בסיס התיאוריה שלו, אז אני אשקול אם לעלות עליו או לא.
והשיטה...
לא כמו בפידיון יש הרבה, אני יכול להגיד מה שאתה רוצה. זה לא עומד למבחן אמפירי, אז הבעל שם טוב אומר ככה, אבל מישהו אחר אומר אחרת, זה מה שאתה רוצה. זאת אומרת, אין בעיה, אני יכול להגיד שגם יש שד בעל שלוש קרניים שבכל שנייה מפעיל את כוח הגרביטציה ומחבא אותו. אתה יודע, המטוס לא מספיק ליפול כי זה הולך מהר מדי. אולי, אני לא יודע, יכול להיות שזה נכון, אני גם יכול לכתוב ספר באותיות רש"י ואז יהיה גם שיטה כזאת במחשבת ישראל. אני לא יודע מה לעשות עם דברים כאלה, זה לא...
אז
אני רק
שומר
פתאים
השם.
אוקיי. גם זאת תיאוריה מעניינת, שומר פתאים השם. טוב, בכל... למרות שיש לה אישושים, אני חושב, אמפיריים לא רואים. בכל אופן... טוב, בכל אופן, אז לענייננו, אנחנו בעצם נמצאים בצומת, אני רואה שאנחנו נעצור בצומת הזאת, שבה אנחנו אמורים להחליט מה אנחנו חושבים על מדע. האם, ולכן זה מאוד חשוב לענייננו, האם המדע, או התיאוריה המדעית, לא עובדות, עובדות שבהן צפינו, אז צפינו, אין ויכוחים על עובדות שבהן צפינו, אבל שום ויכוח הוא לא מול עובדה שבה צפינו. כמעט, אני לא יודע, אולי יש בודדים. ואם כן, אז זה ויכוח לא מול מדע, אלא מול עובדה. זה סתם, זה לא שייך למדע בכלל, סתם עובדה. את עובדתית, תתברר שמשהו נכון או לא נכון. אוקיי? זה לא מה שאנחנו קוראים בדרך כלל עימות בין תורה למדע. עימות בין תורה למדע, הכוונה תפיסה תיאורטית של המדע, מול איזושהי אמירה או תפיסה שיש לתורה. ולכן מאוד חשוב להבין מה זה אומר תפיסה של המדע. עכשיו, רק משפט אחד שאני חייב לסיים בו, זה לא יסתיים כמו שאתם חושבים. או לפחות חלק מכם אולי חושבים. זאת אני לא מתכוון להכין את הקרקע לזה שהמדע הוא לא בטוח, לכן אל תתרגשו גם אם הוא סותר את התורה. למרות שהמסקנה עד עכשיו שהגעתי אליה היא זאת. שבעצם ההכללה המדעית היא לא, היא סך הכל ספקולציה. מצוין, בחלום חייו של כל מרצי הערכים. כמו שעכשיו אין בעיה, הכל ספקולציה, אז ברגע שיש סתירה בין זה לבין התורה, אז בסדר, אז מתברר שהספקולציה הזאת לא נכונה. מה הבעיה? אני לא צריך לריב עם אף אחד. אז אני לא מתכוון ללכת לשם. בסדר?